I miss you? Hmm? Just when it's flat?
Yeah.
שלום לכולם, סליחה על האיחור. אתה מלחץ, אתה תשתות תה או משהו? לא, בסדר, תודה, פשוט בא לחתונה. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו היום נפתח בלימוד דברי הגר"א בפנים. ואחרי לימוד דברי הגר"א, כמה דברי סיכום, לנסות לחבר יחד את כל מה שלמדנו. אשתף אתכם גם קצת בתהיות שלי על איך נכון לפסוק. נתחיל בגר"א. כן, כפי שאמרתי לכם בסוף השיעור הקודם, דברי הגר"א משלבים יחד יסודות שנמצאים בחיבורים שלפניו. בחלק הוא מציין במפורש שהוא מאמץ חלקים משיטת היראי, בעיקר סביב שאלה אחת מהותית, והיא האם שקיעת השמש, שעלמות גלגל החמה באופק, היא זאת שקובעת את המעבר של יום ולילה. הוא מאמץ את עמדת היראי, אבל יש בו גם טענות ויסודות שהוא לא מציין אותו בשמו, ואני לא יכול לומר הכיר או לא הכיר, אבל טענות שנמצאות פה במנחת כהן, שאני רוצה רק להזכיר, המנחת כהן למיטב ההתרשמות שלי מלימוד הראשונים, מעיון במה שנכתב, מה שאני צריכתי לקרוא על, על, על הדברים, הוא הראשון שיש לו שעון מכני, שעורך מדידות, ומגלה שמשהו לא בסדר. בוא נאמר ככה, והזכרתי את הדברים בסוף השיעור הקודם. עמיחת כהן חי במאה ה-17 באמסטרדם, שזה קו רוחב 52.8, אם נדייק. הוא הרב של הקהילה הפורטוגזית שם, ויש קהילה גדולה מאוד של יוצאי ספרד, שלאחר הגירוש הגיעו לאמסטרדם, גם החכם צבי היה רב בקהילה הזאת. לפי מה שאני יודע הוא פורטוגזית, אבל אני אבדוק את עצמי עוד פעם, בסדר? בכל מקרה, שמישהו יהיה, הוא החכם הראשון שמצד אחד יש לו שעון מכני, וכשהוא עורך מדידות הוא מגלה דבר מאוד פשוט. הוא מגלה שפרק הזמן שעובר משקיעת החמה עד צאת הכוכבים הוא לא עורך מהלך 4 מיל. זה הדבר הראשון שהוא מגלה. כלומר, זה פחות מ-72 דקות. המדידות שלו מביאות אותו ל-48, 52, אבל הוא לא עובר את ה-52 דקות. זה מצד אחד. הדבר השני שהוא מגלה זה שיש הבדל בין עונות השנה. הוא מגלה שתלוי באיזו עונה של השנה אתה מודד, שכן, האורך, תקופת הדמדומים היא לא רק פונקציה של קו הרוחב שאתה נמצא בו, הוא גם פונקציה של איזו עונה של השנה, רק שהוא טועה טעות אחת מסיבה פשוטה, הוא כנראה לא מדד במשך שנה שלמה. הוא לא מדד מראשון לספטמבר עד 31 באוגוסט, אלא הוא מדד ככל הנראה באביב ובקיץ. זה מוזר, אני לא יודע, יש לזה סיבה פשוטה מאוד. אני לא יודע מה אמסטרדם בחורף. אפשר למדוד כל כך עננים, החורף אירופי, קו רוחב 52, אני לא יודע, הרבה יותר קל באירופה, בוא נהיה גלוי אלה, למדוד באביב ובקיץ. הוא כנראה מודד באביב ובקיץ, ואז הוא מגלה נתון שהוא נכון, שבקיץ תקופת הדמדומים יותר ארוכה מאשר באביב. את זה הוא יודע, ואז הוא מסיק הסק, שכנראה, זה האינדוקציה שלו, כנראה, שזה עניין של יחסיות לאורך היום. ככל שהיום ארוך יותר, הדמדומים ארוכים יותר, זה צריך להיות באחוזים שווים. כלומר, בוא נאמר את זה בצורה פשוטה מאוד. אם 4 מיל זה עשירית של היממה, אז תמיד עשירית. אז בקיץ עשירית יהיה יותר זמן מאשר מבין? ואז הוא מגיע למסקנה הבאה שבחורף עשירית תהיה אפילו פחות מ-72 דקות, מה שאני רק אומר עובדתית לא נכון. כי בחורף הדמדומים יותר ארוכים מהאביב והסתיו, אבל הם עדיין יותר קצרים מהקיץ. אבל הדרך שבה הוא טועה את הטעות, כי הוא לא מדד שנה שלמה. הוא מדד, אבל הוא מגיע לרעיון שזה צריך להיות באחוזים שהם אין המשתנים מיום ליום. אבל הוא הראשון שמעלה את הטיעון הזה, את הטיעון הזה שזה בעצם משתנה ממקום למקום. באותו מקום זה יכול להשתנות. חשוב לדעת את זה כי בזה הגרא פותח. כן, הגרא, יש לכם את זה פה בדפים האלה, נכון? הגרא מופיע פה, אני אקריא אותו מעצמי, זה נמצא ברייסה מחל לסעיף ב', אבל קודם שנקרא את הגרא, בואו נקרא את השולחן ערוך. כן, אומר השולחן ערוך, יש אומרים שצריך, זה רייסה מחל לסעיף ב', יש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש, וזמן תוספת זה הוא מתחילת השקיעה, שאין השמש נראית על הארץ עד זמן בין השמשות, שזה הוא לוקח מתורת האדם של הרמב"ן, נכון? ממשיך ואומר, והזמן הזה שהוא גימיל מינין ורבע, רצה לעשותו כולו תוספת עושה, רצה לעשות ממנו מקצת עושה, ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחול על הקודש. זה הכל לקוח מהרמב"ן בתורת האדם. ממשיך ואומר, ושיעור זמן בין השמשות הוא גימיל רביעי מין שמהלך אלף ותק אמות קודם הלילה. אומר הרמ"א, זה אנחנו יודעים את המסורת האשכנזית, עוד מהתוספות בברכות, ואם רוצה להקדים לקבל עליו השבת מפלג המנחה ואילך, הרשות בידו, ומי שהיה בשיעורים הקודמים, אני אציין שהרמב"ן בעצמו אומר, פלג המנחה והשקיעה זה הפרש של 3 דקות. כנראה שהרמ"א פה אבל לא רומז לתפיסה הזאת של הרמב"ן, אלא יותר לדעה שפלג המנחה מחשבים משקיעת החמה, הלמוד גלגל החמה, ואז לשעה ורבע. נוספים זמניות, כן? וזה אומר הגרא. מהד פסחים כנל בתוספות הנל. כלומר, מקור הדברים הוא באותו תוספות בפסחים צדיק ד', זה לא מדויק, אני אומר במחילת הכבוד, זה לא תוספות בפסחים, זה הרמב"ן בתורת האדם שבנוי על התוספות בפסחים. אבל אומר הגרא, ליטה, חולק על זה. דאם כן, מעמוד השחר עד הנץ שווה כמו השקיעה עד צאת הכוכבים, ובאמת אינו כן, כמו שכתבנו לאל, והחוש מכחיש, זו הטענה השנייה שלו, לכל רואה, זה המשך הטענה, סליחה, מה החוש מכחיש? פשוט, במקום להסתכל בלוח, תסתכל בחוץ, מה קורה? זה לא כל כך מסובך, כן? מומלץ. שמעמוד השחר הוא שיעור גדול הרבה מאוד על צאת הכוכבים אחר השקיעה, הוא אומר, פשוט החוש מראה שזה לא אותו דבר, ואז תראו את הטענה הבאה, ובמדינות הנוטים לצפון, כאן הוא מתחיל לדבר על קו רוחב צפוני, שעמוד השחר מתחיל בקיץ בחצי הלילה, אם כן אין צאת הכוכבים כלל בקיץ, וצריך להבין, הוא לא מדבר על הקוטב הצפוני, הוא מדבר על וילנה, מקום מגוריו. מי שהיה בוילנה בקיץ יודע שהשמש שוקעת, אבל אין חושך, כלומר, כבר כמו שאומר הגרא, בחצי הלילה יש אור, אין שמש, אבל יש אור, ולכן אומר הגרא, מי שרוצה לאמץ את ההגדרה ההלכתית של יום ולילה כתלויי אור, הוא בווילנה אין לו יום ולילה, במהלך הקיץ. עכשיו, אולי באמת אין לו, יהודים צריכים לגור בארץ ישראל, אבל הגרא אומר, זה לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות, כן? לא יכול להיות שבווילנה אין לי יום ולילה, אני לא אכנס פה במסגרת הזאת, למרות שנשאלתי לבדך פעם, יש לא מעט תשובות באמת מה עושים בכותל או בסקנדינביה, שזה יותר גרוע, הבעיות יותר קשות מבילה. אני יכול רק לומר, הגרא אמר, אני חייב לאמץ הגדרה הלכתית שמתאימה לכל מקום בעולם, שהיא מתאימה גם ליהודי ליטא. ולכן אומר הגרא, אני דוחה את ההגדרה היסודית של רבנותם. והוא ממשיך ואומר, אלא. עכשיו הוא אומר את שיטתו. בבין השמשות מתחיל מתחילת השקיעה תכף עד הכסיף התחתון והוא גיבל רביעי מיל באופק בבל. שימו לב למודעות לקו הרוחב. הוא אומר הגרא, אני מאמת בעצם את הגדרת הגמרא בשבת, מבחינתי שקיעת החמה אז מתחיל המעבר מיום לבין השמשות. בבבל, באופק בבל, שזה קו רוחב 37, אני חושב, משהו כזה, שם מה אנחנו עושים? מודדים אותו בשלושת רבעי מיל, והוא גם מוסיף, גם בבבל, באיזו עונה של השנה, הוא בטוח מודע לכל העניינים שאמרתי קודם, ובזמן תקופת ניסן בתשרי. כלומר, ביום השנה זה ג' רבעי מיל, מה הוא כמובן רומז לנו? שאם אתה עולה אופק, או במידה ואתה בבבל לא בתקופת ניסן בתשרי, אלא בקיץ, הוא רומז, הוא לא רומז, הוא אומר את זה, מה צריך לעשות? יותר מג' רבעי מיל, זה בעצם מה שהוא אומר. כמה הוא לא אומר, כי... אבל הוא אומר, הגמרא נתנה הגדרה אחת שמתאימה לקו רוחב מסוים בעונה מסוימת. הוא ממשיך ואומר, בהתחלת השקיעה בין השמשות גמור, זה נכון בכל מקום. וכל מקום שהוזכר מי שתשקע חמה, הוא בתחילת השקיעה. זה קביעה עקרונית, בזה הוא חולק מהותית על רבנו תם. ראינו כבר, האמת גם רש"י חשב ככה, גם הראב"ן חשב ככה, גם העירי חשב ככה, הגאונים חשבו ככה, והגר"א מצטרף עליהם. אני אומר, היחיד שהוא יצטט בהמשך זה העירי. ואז הוא אומר כך, וכן לעניין תענית. יש לנו כאן גמרא בתענית בדף י"ב, כל תענית שלא שקע על הרחמה היא לא תענית, ובתענית אין דין של בין השמשות. בבית יום כיפור, בתשעה באב זה דיון. אבל בתענית רגילה, מיד עם השקיעה מותר לאכול. נו, אז לפי זה מתי לאכול? בתענית, למה אנחנו פעמים מיילב בכל מנייני הפנס, בכל מקום בארץ? גם לכן יש, לא, לכן יש דיבר, לא צריך. אצלנו בשכונה בבית שמש יש לנו בית כנסת אחד, ויש פעמיים, אפשר להגיד, שתי הזדמנויות למנייני פנס, כאילו, מניין הכי קרוב לבית, או מוצאי שבת, אנשים מערים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, או מוצאי תענית. אז כולם באים הביתה בזמן, ויש מנייני פנס, כן? אז למה אנחנו לא אוכלים מיד אחרי השקיעה? אז הוא מסביר. בתחילת השקיעה מיד מותר לאכול. לא לרדם עכשיו, בסדר? כי זה למעשה הוא לא יפסוק ככה, אבל צריך להבין למה. דקיימלן ספיקו שלא מותר, ואין מורדכי פרק כמה דתענית, אלא שנהגו להמתין על צאת הכוכבים. כלומר, בפועל לחכות לצאת הכוכבים, אבל למה? כי הגר"א הולך לטעון שצאת הכוכבים של הגמרא בשבת, לאמיתו של דבר, זה לא. הלך השמש ועכשיו באו הכוכבים, אלא זה הגדרה של שקיעה. לא, השמש לא שקעה עד צאת הכוכבים. אבל מה, יש לנו מחלוקת בגמרא, אז בואו נראה איך הוא מסביר את זה. אלא שנהגו להמתין על צאת הכוכבים. למה? משום דמספקלן היא הלכה כרב יהודה או כרב יוסי, כמו שכתוב שם. ומה אומרת הגמרא? לכן הלכה לעניין שבת כמו רב יהודה, הלכה לעניין מה? לעניין זב כמו רבי יוסי. אומר הגר"א, ושיעור בין השמשות דרבי יוסי אחר שהחשיף. הרי מה אומרת הגמרא שם? שבין השמשות דרבי יוסי הוא אחרי בין השמשות של רבי יהודה. והוא ממשיך ואומר, כמו שכתוב שם, דשאלים בין השמשות דרבי יהודה, ולפיכך צריך לעשות בתענית כרבי יוסי. וכמו שכתוב, והלכה כרבי יוסי עניין תרומה. ואומר הגר"א, אנחנו בתענית מקבלים מצד אחד את הגדרת הגמרא בתענית שמותר לאכול מיד עם השקיעה. אבל היות והגמרא בשבת אומרת שפוסקים לחומרה כמו רב יהודה וחומרה כרבי יוסי, אז אנחנו צריכים לחכות לשקיעה של רבי יוסי. עכשיו מתי השקיעה של רבי יוסי? הוא מסביר. ואף על גב דמקילינן בתענית דספיקו שלא מותר. הוא אומר, רגע, 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 אולי פסק הגמרא בשבת לא היינו אמורים ליישם אותו על תענית, כי הרי התארתי בין השמשות בתענית, כנראה מה הדין בתענית? שספק מותר, אז אם ספק מותר, בוא נפסוק לרבי יהודה. ולרבי יהודה מתי השקיעה? אני רוצה שנקשיב טוב. כבר מדברי הגר"א עד עכשיו יכולתם להבין, שלדעתו לרבי יהודה השמש שוקעת שהיא נעלמת, ואז יש מה שנקרא בין השמשות, ולכן לשיטת רבי יהודה היה מקום מה לעשות. בתענית לפי רבי יהודה לא היה מקום, ורבי יהודה בתענית מותר לאכול מיד אחרי השקיעה. אבל רבי יוסי, שהוא יש לו בין השמשות אחר, לרבי יוסי לא הייתה שקיעה עד שלא מגיע בין השמשות שלו. כלומר, מה שרבי יהודה מכנה בין השמשות, אני מודה רבי יוסי, למה זה לא בין השמשות? כי השמש עוד לא שקע. ולכן, להגדרות הגמרא בתענית, שהשקיעה אחריה מותר לאכול. לפי רב יוסי צריך לחכות עד שיעבור בין השלושות של רב יהודה, אז לרב יוסי השקיעה. אני מדגיש, השקיעה. איי, אבל זה דרבונן בוא נקל. אומר הגרא, ואל תתאכזבו, אבל הוא אומר את זה במפורש. אומר הגרא, לא מקלינן תראי כולי. לעשות גם כן כרב יהודה. שיבוא יהודי ויגיד, אני מקל כרב יהודה. ובין השלושות זה ספק, אני מקל, אומר, לא עובדים ככה. בחרנו ספק אחד, אבל אנחנו נדבקים, אני רואה את בצורה בריסקאית כבר, הגרא לא אומר, זה קרק, זה לא עניין רב של כמה קולות. אלא אפשר לומר שהגמרא בשבת עוסקת בהגדרות. ואחרי שהגמרא בשבת הגדירה שאנחנו מגדירים את מעבר יום ולילה, לפי רבי יהודה ורב יוסי זה כבר לא ספק, זו הגדרה הלכתית, שנבנתה על צירוף של רבי יהודה ורב יוסי, ועכשיו היא הגדרה. וממשיך הגרא ואומר, אני ממשיך, ועין ראש סוף פרק ג' בשבת, ולעניין תענית, אף שדבריו תמוהים בוודאי, שצריך לנהוג בתענית כרב יוסי, כיוון שנפסק הלכה כרב יוסי לחומרה, אבל לעניין שבת הוא כנל. וכן לעניין חנוכה, גם כן מהתחלת השקיעה, וכן הוא ברן ורשב"א אצל חנוכה, זה לא כדברי הטור, שולחן ערוך, ועין רן, מה אני אסביר? לפי רבנו תם, כל הדיון הזה על תענית, ברור שאסור לאכול כשהשמש שוקעת. למה אסור לאכול? כי הוא לא מכיר בהשקיעה הראשונה. ולפי רבינו תם, מתי השקיעה? השקיעה השנייה. ורבינו תם ברור שאי אפשר לאכול. ולפי הגרא, הגרא כאילו אפשר לנו מה לעשות, היות והוא אימץ את ההגדרה ההלכתית ששקיעת החמה היא השקיעה, אז הגרא כאילו אפשר לאכול מיד אחרי השקיעה, אבל הוא לא מאפשר לאכול כי הוא מסביר את רבי יוסי בצורה כזאת שלשיטתו לא הייתה השקיעה שהלמוד גלגל החמה ועדיין להשקיעה. אבל בוא נעבור לנר חנוכה, למדנו את זה פעם פעם קודמת. בנר חנוכה כתוב מי שתשקע החמה. כן, בבקשה.
לפי זה, אם יום כיפור נופל בשבת, אני יכול לחלק...
יום כיפור זה לא תופס, זה לא תופס יום כיפור.
אולי נקצור מכם, דו היה מצב.
אין.
דו היה מצב.
לא מה אתה שואל. מפעם הייתי בכנסת ברחוב חיל נשים, שזה היה... שרק העידה המרוקאית התפללה שם. זה היה שם שיעור בכל ספירת העומר, ואחד שם התחיל לשאול את הרב גבאי, שעובד לי מדי מעביר את השיעור שם, והוא העביר שיעור שם, ואחד התחיל ממש לעקוץ אותו, מה קורה למי שעובר את קו התאריך? והרב גבאי לא התייחס אליו. הוא שאל השאל, בסוף הרב גבאי אמר לו, לא נוסעים ולא שואלים. אז אני לא, אני בא ממסורת, אבל... אז לא, בוא נקרא את הגרא, בסדר, אני חושב כי אני רוצה להתמקד בגרא. מתי מדליקים נר חנוכה? אז כתוב מי שתשקע החמה, לפי רבינו תם מתי זה? השקיעה השנייה. אז בעצם מכאן מקור פסק השולחן ערוך, היות הוא פוסק רבינו תם, שמדליקים נרות חנוכה בצאת הכוכבים. מה אמר לנו הרמב"ן? זה ההוכחה הגדולה שרבינו תם צודק. מה אתה מדליק נרות? מבעוד יום? מה ראינו בשבוע שעבר בעירי? מהעירי, מה פתאום? יש תשקע החמה, זה מבעוד יום. עד רבה, זה הזמן הכי טוב להדליק נר חנוכה, למה? כי מצד אחד כבר בחוץ לא כל כך אור, ולכן ישימו לב לנר, לא נגיד שרגה בתיארה מה היה הנר. מצד שני אומר הירם, היות ולא צריך את הנר, אז בוודאי נר הקרע של מצווה, הכי טוב להדליק כשיש את האור. עכשיו הגרא לשיטתו, היות ושמי שתשקע החמה אצלו זה תיעלמות גלגל החמה, צריך להדליק בשקיעה, ולכן באמת כך נוהגם של אלו שנוהגים על פי מנהג הגרא, להדליק נרות חנוכה בשקיעה, זה מקור הדברים. הוא ממשיך ואומר, אני ממשיך, וזה שכתוב שם בשבת, הרוצה לידע שירו של רב נחמיה יניח חמה. זה גמרא שדילקתי עליה כשלמדנו את הגמרא. גמרא שמתארת אותו אדם בראש הכרמל, יכול לרדת ולעלות. הרי הרמב"ן, פה אני אשלים קצת, הרמב"ן אומר, לכאורה זה ראיה ניצחת נגד רבינו תם. מה מתואר בגמרא שם? שאדם רואה עדיין את גלגל החמה, שנמצא על הכרמל, הוא רואה מול הים, מול האופק, כן? הוא רואה... גלגל החמה, הוא יכול לרדת ולעלות. אבל אם אני מדבר על ארבע מיל, על מה הגמרא הזאת מדברת, נכון? והרמב"ן, בשביל להציל את זה, הוא נותן פירוש אחר לגמרי בכל אותה גמרא. אבל כאן אומר הגרא, וזה יש כתוב בשבת, הרוצה לדע שירו של רב נחמיה יניח חמה, עלמא דבין השמשות מיד מי שתשקע, ומתוך שיעלה הווה לילה, בשיעור עלייתו מן הים הוא חצי מיל, והיינטוספות שם, והרשב"א נתקשה בגמרא שם מאוד, והוא פה רומז לרמב"ן בתורת האדם, עין שם שדחק הרבה. רוצים לשמוע מה הרמב"ן אומר זה בתורת האדם? מה לכם? שאין לכם כוח.
למה לא? אוקיי. אני רק צריך למצוא את הרמב"ן בתורת האדם, יש לי אותו פה, בסדר?
אני אקרא אותו מפה. בקצרה, אני אגיד לך מה הרמב"ן אומר על זה. הרמב"ן אומר כך. אלא שיש לנו בגמרתנו דבר אחד שנתקשה עלינו. והוא מה שאמרו שם פרק בממדליקים. הרוצה לידע שירו של רב נחמיה, יניח חמה בראש הכרמל, וירד ויבול בים ויעלה, זהו שירו של רב נחמיה. פרש רשי ז"ל, כרמל הר שעל שפת הים, זה נכון, והחמה סמוך לשקיעתה נראית על ראשי הערים, לא כל כך מדויק, אבל אני רק אומר, עם מלוא הכבוד, הערכה, גם בפירוש רשי לתורה רואים שלא הייתה לו תמונה גיאוגרפית מדויקת של ארץ ישראל, נשאל את עצמי, מאיפה היה יכול להיות לו? מאיפה היה יכול להיות לו? הוא חי בצרפת, מפות הוא לא ראה. הדוגמה הידועה זה בלך לך, כשניסים מקדם, ראשי מתאר את הכיוונים ההפוכים, ואני אומר גם כאן, התיאור הריאלי הוא שהשמש היא באופק, הולכת לשקוע לתוך היום, ואתה יורד מהכרמל ועולה, אתה עובד בכרמלית, כן? במינוריים, כן? אבל הוא ממשיך ואומר, אבל התיאור של הדבר לא משתנה, זה כמה זמן לוקח לרדת ולעלות, ובתוך כדי שירד ויבול ויעלה בלילה, הוא משמע מהחם, מדייק הרמב״ם, זה צדק. מתחילת שקיעת החמה, לא משארי. וזה אומר הרמב״ם, אלא שנראה, לפי הירושלמי, דחי כמה, אם אדם מניח חמה בראש הר הכרמל, יכול הוא לרד ולטבול בים, ועדיין יום גמור הוא נמצא שטבל ביום. ומאותו זמן ואילך, הוא שיעור בין השמשות של רבי נחמיה, שאדם מלך בו חצי מיל. כן, מה אומר הרמב״ם? הכוונה לא שהחצי מיל הוא מתחיל כשאתה יורד מההר, אלא אחרי שתלד את כל הדרך מהכרמל ותתבול ותעלה, אז נעשה חצי מיל. כמה זמן לוקח לרדת מהכרמל לתוך הים? אני רואה שהרמב"ן, אני לא יודע אם זה נכתב אחרי שהוא היה בארץ, אם הוא בדק את זה, אני לא יודע, אבל יודעים שהרמב"ן אחרי שהוא עלה ארצה התקן את פירושו לתורה ולא מעט דברים. אני יודע שיש כמה חוקרים שעובדים על הכתבי יד ורוצים להוציא את זה לאור, אז שמל עשה עבודה חלקית בתחום הזה, לא עבודה מדויקת. אבל בכל מקרה הרמב"ן מציע לקרוא את הגמרא שלא אתה תובל בתוך החצי מיל, אלא שאתה תמלא את החצי מיל אחרי שתגמור לטבול. ככה הרמב"ן מפרש, והוא ממשיך ואומר, וכן אמרו בירושלמי, זה אותו ירושלמי בברכות שלמדנו, רב שמואל בר חייא ורב יהודה בשם רבי חנינא, התחיל גלגל חמה לשקוע, אדם עומד בראש הכרמל ויורד וטובל בים הגדול ועולה ואוכל בתרומתו, חזקה ביום טבל. כלומר, לא אמרו לך קח מדד לחצי מיל, אמרו לך דבר אחר, אתה רוצה לטבול ביום לפני בין השמשות, זה עדיין ביום, אתה לא צריך לדאוג, גם כשיש פקקים כאלה, לא צריך לדאוג. וככה הוא מפרש, מה הגר"א חושב על זה? אני חוזר, מה אומר הגר"א? דחק הרבה. ככה הגר"א חושב על זה. וממשיך הגר"א ואומר כך, בקושיית תוספות ענ"ל, אני חוזר לתוספות בפסחים, בעצם לרבינו תם בספר הישר, מהד פסחים צד ד' נראה דלא קשה כלל, כי ודאי שיציאת הכוכבים וביאתן שווים, וכן ביאת האור ויציאתו שווים, שלכן במדינות הנוטים לא בא האור כלל בקיץ, אבל כוכבים עומדים. אבל, אומר הרמב"ן, צאת הכוכבים דפסחים, היינו כל הכוכבים. שאין כל הכוכבים נראים עד שיהיה לילה משיתהר האור לגמרי מחמת קטנות הכוכבים. דומיה דקאמר שם מעמוד השחר עד הנצח חמה, ובעמוד השחר עדיין כוכבים עומדים זמן הרבה. ועד שאת הנצח חמה וד' מילים. וכן מה שכתוב שם משקיעת החמה עד צאת הכוכבים, היינו גם כן שיצאו כל הכוכבים. דכך היא מידת עובי הרקיע דקמיירי בסוגיה דפסחים שם. וזה הוא שכתוב בשבת שם, ולא כוכבים קטנים שאינם נראים אלא בלילה, רצוע לומר אחר ביאת האור, שאז נראים כל הכוכבים הקטנים גם כן כנל, אבל יציאת הכוכבים, דאמרינן, בכל מקום, שהוא לילה הוא בגימל, כוכבים לבד ובינונים, כמו שכתוב בשבת. והוא חילוק בתרתי, והם נראים כחסיף עליון בשבל התחתו. אני רוצה קצת לעמוד על זה, כי יש פה נקודה מהותית מאוד, והתרגום של כל מה שאנחנו לומדים, על ידי פוסקי זמננו. המנחת כהן כבר העלה על דעתו את מה שכתוב פה ודחה את זה. ואני רוצה לומר, לאיזה כיוון משך המנחת כהן, ומה הגרא עושה כאן, כי הגרא כאן הולך לכיוון שונה לחלוטין. מי שזוכר משהו משבוע שעבר, הגרא הולך בעקבות הירא. המנחת כהן בעיקר התרכז בסתירה בין המילים בשתי הסוגיות. דיינו, בשבת כתוב 3/4 מיל, בפסחים כתוב 4 מיל. מה היה ברור למנחת כהן? אני אסביר לכם עכשיו גם למה. שזה מדובר על אותו צד כוכבים בשתי הסוגיות. אז אומר, אומר המנחת כהן, זה נמצא במבוא, במבוא השמש, בחלק הראשון בשער בפרק י'. אומר המנחת כהן, אני מאוד מבולבל, כי איך יכול להיות שאותו צד כוכבים, פה 3/4 מיל ופה 4 מיל? אני יכול להגיד לכם מה באמת בלבל אותו. כי המנחת כהן עצמו, כשמדד, מה גילה? שזה לא זה ולא זה, בדיוק. עכשיו הוא העלה על דעתו המנחת כהן, אולי הפער בין הגמרות הוא, כי זה לא מתאר אותו צד כוכבים. ואז אתה מבין הכל. הוא לא אומר, זה לא נכון, כי בדקתי מדידות, עשיתי מדידות, כל יום עליתי בתצפיות שם באמסטרדם, ומה גיליתי? ש3/4 מיל זה לא 3 כוכבים קטנים, וה4 מיל זה לא כל הכוכבים. ולכן אמר המנחת כהן, הכיוון הזה, למרות שהוא חשב עליו, הוא לא נכון. אבל המנחת כהן חשב על זה, כלומר, שמדובר על שני צד כוכבים שונים. המנחת כהן, היות והמציאות האסטרונומית באמסטרדם הכחישה את זה, לכן הוא אמר לעצמו את הדבר הבא. הם מדברים על אותו צד כוכבים, על זה מדברים. כלומר, הוא טען שגם הגמרא בפסחים, איזה צד כוכבים היא מתארת? 3 כוכבים, זה הכל, בינוניים. את זה היא מתארת ולא יותר. איך נפתור את בעיית המדידות? אז אני חוזר על עקרי שיטת המנחת כהן שהסברתי אותה בפעם קודמת. המנחת כהן מאמץ את שיטת רבינו תם, וכך הוא פתר את הגמרא בשבת. הגמרא בשבת מתארת 3/4 מיל שהוא לפני צאת הכוכבים, לא משקיעת החמה, לפני צאת הכוכבים. ולגבי 4 מיל, שיטתו הייתה 4 מיל נאמר למי שלא מסוגל לראות הכוכבים והוא לא יודע, אמרו לו 4 מיל אתה בטוח בסדר, אבל אם אתה רואה שזה פחות, אז זה פחות. זו שיטת המנחת כהן שהסברתי כרגע גם איך הוא הגיע אליה. הוא מאמץ את רבינו תם מצד אחד, מצד שני, היות והוא מדד, אז הוא ירד מ-4 מיל אם אתה מדדת, אם לא מדדת לא, אבל בגלל מה שתיארתי קודם, המנחת כהן אמר, בשניהם זה אותם כוכבים, או בלשון אחרת, זה מאוד מאוד מהותי. כל השיעור של סבא שלי, שהתחלנו בו בנוי על הגרב, לא על המנחת כהן. אבל הוא אומר, מתואר בהם אותו צד כוכבים, או בואו נסביר את הנגזרת מזה, זה מאוד מאוד חשוב. מי שיקח את המנחת כהן הזה למעש היום בארץ, אז מה הוא, והוא רוצה ליישם את רבינו תם, אני מסביר, מה הוא צריך לחפש? מתי יוצאים? שלושה כוכבים, כי גם רבנו תם דיבר על 3 כוכבים. כלומר, לפי שיטת המנחת כהן, וככה רוב הפויסקים שהרב בניש פה מביא אותו, מביא אותם בזמנים בהלכה, מקבלים את המנחת כהן. הם מחפשים 3 כוכבים, וסתירת הגמרות לשיטתו זה רק במילים. ופה באגרא, אבל דבר אחר לגמרי. או אחר לגמרי, באמת, כפי שכבר ראינו, זה כתוב בפורש בעיריהם. הגמרא אומר, הפער במילים הוא פשוט, כי הם לא מדברים על אותם כוכבים. זה לא אותו צד כוכבים. הגמרא בשבת מתארת 3 כוכבים, והם מופיעים אחרי 3/4 מיל. אני אביא לכם להמשך את המדידות, האם זה ככה, זה כמעט ככה, בסדר? והגמרא בפסחים מתארת משהו אחר. מה היא מתארת? כל הכוכבים. טוב, אתם חיים בעיר, כן? אין לכם עניינים פנס, גם אין לכם כוכבים. אבל תלכו למילואים, תלכו קצת לקמפינג ובשדה. אתם תראו, יש פה בספר של הרב בני שהוא מביא, שתלמיד בישיבת מלא דומימן הוא יהודי מפורסם, הוא הרב פיקסלר. הוא רב קהילה בפתח תקווה והוא מרצה לפיזיקה בבר אילן. הוא מתאר, כשהוא היה בהר דוב בזמן השירות הסדיר שלו, אז הוא היה שם 3 חודשים. הוא במשך 3 חודשים מדד כל יום. הוא היה לו תצפית מהר בגובה של 1,300 מטר לים התיכון. מי מכם היה בשירת בהר דוב, אזרח רגיל לא יכול להגיע לשם, היית שם פעם. הייתי בחרמון, יותר טוב, פחות טוב, כי בחרמון לא רואים את הים. הוא מתאר שהוא כל יום ראה את הים התיכון, והוא הסתכל ומדד, וזה יצא לו 3/4 מטר, זה יצא לו, כן? הוא צריך לדעת איך למדוד, בוא נאמר ככה. אבל אתם לא רואים את זה, אבל אני אומר, את מה לחפש? כלומר, שבמיוחד, אם מאמצים את המנחת כהן, שאתה מתרגם, אז בא הגר"א ואומר דבר מאוד מאוד פשוט. הגמרא בפסחים, היא תיארה את כל הכוכבים. כל הכוכבים. לכן זה ארבעים. זה פשוט לא אותו צד כוכבים. עכשיו, איך הגר"א מכנה את זה? אנחנו נבין את זה יותר טוב כשנחבר את זה למה שהיה קודם בגר"א, הוא יגיד זה מפורש בהמשך. הגמרות לא מדברות פשוט על אותו... על אותו דבר, בדיוק. המנחת כהן אומר, הן מדברות על אותו דבר. אז איך יצא להם שיטת מדידה כל כך שונה? רבן אותם, מה הפתרון? מכניסים את השלושת רבעים לתוך הארבע.
אבל
כן,
מנחת כהן, שלושת
רבעים
הולכים אחורה מצאת הכוכבים, וארבע מיל הולכים קדימה.
בדיוק, נכון. מנחת כהן אומר ככה, ארבע מיל הוא למי שלא יודע להסתכל.
אבל מאיזה נקודה אתה לוקח ארבע מיל?
מי שקיע? מי שקיעה, כן, מי שקיעה, אני יודע שאתה קראת את דוד גרם, אני אגיע לו בהמשך. אבל מי שקיעה, מי שקיעה לוקחים ארבע מיל. עכשיו הוא אומר, אם הסתכלת בחוץ וראית חושך, ראית שלושה כוכבים, גם אם אתה רבן אותם, אתה יכול להפסיק לעשות מלאכה. באמסטרדם, אני חוזר, המדידות לא יצאו, 48 הכי קצת שהוא הצליח למדוד, 50 וכמה דקות, תעשה מלאכה, מוצאי שבת. תעשה, אין שום בעיה, עבור הארבע מיל. ראי, זה פחות מארבע מיל, אבל מי זה? מי שלא יודע להסתכל. אבל מי שיסתכל, יצא איתי חובה. הוא יכול, כן? זה המנחת כהן. עכשיו תבינו, הגר"א אומר כך, אתה צריך שלושה כוכבים, זה הגמרא בשבת, הגמרא בשבת באופק ארץ ישראל, באופק בבל, כן? לוקח לזה שלושת רבעי מיל בתקופת ניסן בית תשרי. לעומת זאת, הארבע מיל, הוא מתאר תופעה אסטרונומית אחרת. מה הוא מתאר? כל הכוכבים שחושך מוחלט בחוץ, אני אומר, מי שהיום ירצה לתרגם את המנחת כהן, אבל יקבל את ההגדרה הזאת, איזה תרגום רבינותם יהיה לו? לא, כל הכוכבים. אתם מבינים? כלומר, אני, אתה יכול הרי לקחת את המנחת כהן ולהגיד, לא חייבים ארבע מיל, עקר שיהיה את התופעה האסטרונומית, ועדיין מה? לשאול, איזו תופעה אסטרונומית לחפש? אתם מבינו בהמשך למה אני מתייסר בזה, בסדר? אותי חינכו מילדות 90 דקות, ממש לימדו אותי. אני עושה את זה עד היום. אני לא יודע מה אני מחר, אבל עד היום אני עושה את זה, בסדר? אני בא יכול לגלות, דיברתי על זה עם אבא שלי, הוא פשוט שתק, בסדר? הוא שתק. הוא לא ענה, הוא עד 120 ממשיך 90 דקות, זה ברור לי, כן? אבל הוא שתק. ואני רק אומר, אבל גם אם אתה אומר, המנחת כהן צודק, צריך לפי קו רוחב. אבל השאלה היא, כשאתה מתרגם את רבנותם והקו רוחב שלך, את מה אתה מנסה לתרגם? אתה מנסה לתרגם שלושה כוכבים, או שאתה מנסה לתרגם, כל הכוכבים, זה הבדל עצום, זה הבדל עצום. אבל הגר"א אומר, הפער במילים הוא פער בתופעה. וזהו לגמרי שונה מהמנחת כהן. ממשיך הגר"א ואומר, כן, איך קוראים לגמרא בפסחים, אני קורא לזה, מי שיתהר האור. זה ברור, הוא יגיד את זה במפורש בהמשך, שהביטוי הזה שאוב מגמרא שכבר למדנו פה. גמרא איפה? בברכות, נכון, ובא השמש ותאר, האם ביאת אורו, ביאת שומשו, האם תאר יומה או תאר גברה. או גרפו רומז שהגמרא בפסחים מתארת את התופעה שנקראת תאר יומה, הכוונה חושך מוחלט, רואים את כל הכוכבים. בלילה ממוצע אפשר לראות כ-5,000 כוכבים. אי אפשר לספור את זה, אל תדאגו, זה לא הורס את ההבטחה לרם אבינו, בסדר? אי אפשר לספור, עם ישראל הוא בלי מספר. בסדר? זה לא בערך 5,000, עזבו, זה אין לו מספר, בסדר? אבל, אבל הגר"א פה אומר, תאר יומה, תיאור האור, זה הגמרא בפסחים, אבל ההגדרה ההלכתית זה הגמרא בשבת. מה מעניין אותנו מבחינה הלכתית? כבר אמר את זה קודם, שמש, זה מה שמעניין אותי. אייב, מה זה בין השמשות? בוא נקרא, ממשיך הגר"א ואומר כך. הגמרא בשבת בעצמה רומזת לתופעה האסטרונומית של הגמרא בפסחים, שהיא בעצמה אומרת שזה לא התופעה הזאת, כן? הרי מה אומרת הגמרא בשבת, בלמדה עמוד ב', אני קורא, אומרת הגמרא, לא כוכבים גדולים הנראים ביום, ולא כוכבים קטנים שאין נראים אלא בלילה, אלא בינונים. אומר הגמרא, מה זה כוכבים הקטנים שאין נראים אלא בלילה? זה הגמרא בפסחים. מה אומרת הגמרא בשבת? על זה לא מדובר פה. מדובר על כוכבים אחרים. על איזה כוכבים מדובר? מה שנקרא כוכבים בינונים, בסדר? כך אומר הגר"א, ולכן הגר"א ממשיך, אני ממשיך מאיפה שהפסקנו, וזהו שכתוב בשבת שם, ולא כוכבים קטנים
שאינם נראים אלא בלילה, רצוע לומר אחר ביאת האור, שאז נראים כל הכוכבים הקטנים גם כן כנל, אבל יציאת הכוכבים נמרינה בכל מקום שהוא לילה, הוא בגימל כוכבים לבד ובינונים, כמו שכתוב בשבת והוא חילוק בתרתי. עכשיו, אז מה זה בין השמשות? אומר הגר"א, ולפי שצריך בקיאות גדולה בזה לידה גימל כוכבים לבד, יהיו בינונים. בואו נבין את ההגדרה האסטרונומית. זה צריך להיות סוג של כוכבים שזה לא הסוג הזה, לא הסוג הזה, דווקא הסוג הזה. כמה אנשים פה יכולים להיות להגיד, כוכב הזה הוא בינוני ולא גדול, כוכב הזה בינוני ולא... זה קשה. בואו נגיד ככה, זאת ההגדרה שלא ניתנת לתרגום מעשי פשוט על ידי כל אדם. למרות שכל אדם יכול, כמו אברהם, הבית נע, שמיים, וראה את הכוכבים. זה קשה. היות וזה קשה, אומר אדם, לכך נתנו שיעור ויחסיף. לכן מה העדיפו לדבר? לא על כוכבים, אלא על יחסיף. אבל לפי הגר"א, ראינו בשעתו שיש כמה הגדרות בגמרא בשבת, הגר"א בעצם, את ההגדרה של המילים הוא די מבטל. איך הוא כבר ביטל את ההגדרה של המילים? כי מה הוא אמר? הכל תלוי לפי הקו רוחב, אז המילים לא כל כך עוזרים, נכון? המילים האלה עוזרים למישהו בקו רוחב מסוים בעונה מסוימת של השנה. אז המילים זה שפה לא כל כך מוצלחת, למרות שהיום זה הכי נתפס, כי זה הכי קל. כבר דיברנו על זה, זה הכי מקומט, זה הכי... יש שעון, יש לוח לרפוקיצ'ין, זה נתק, לא יודע כמה. אבל הגר"א אומר, זה בכלל לא נכון, לא צריך לעבוד עם שלושת רבעי מיל. אז מה עשה מיכל כהן? שלושת רבעי מיל שהם אחוזים, וגם זה לא נכון. אז המילים הגר"א די מעיף אותם. ומה הגר"א מעביר? אז הוא העביר לכוכבים. אז הגר"א אומר, האמת שכוכבים קצת קשה, ולכן העדיפו לתת עוד תיאור שיותר קל לעמוד עליו. מהו התיאור הזה? יחסיף. הוא אומר, זה יותר קל, וממשיך הגר"א ואומר, ובזה מתורה תקושתם האחרונה וכו'. ומלבד זה אומר הגר"א, לא קשה מידי. הוא עכשיו חוזר עוד פעם מסתירת הגמרות בשבת ופסחים. שהשיעור הזה של ד' מילים אינו בכל זמן ובכל מקום, שנשתנה בכל זמן וזמן, וגם תירוץ שתרצו שם, יש לומר דמספקלו, הוא תמוע, ולפי מה שכתבנו, הכל ניחא. והגר"א אומר, אתה שואל אותי, הפער בין הגמרות? אז קודם הוא אמר, לא תיארו אותו דבר, עכשיו הוא אומר דבר אחר לגמרי. כנראה, כל אחד תיאר במקום אחר. כלומר, זה יכול להיות אותה תופעה, ועדיין, פה זה יהיה ארוך, פה זה יהיה קצר, כן? למרות שהרב בניש נורא מתעקש, הוא אומר, יש להניח שכל הגמרות תיארו את מה? את אותו קו רוחב, ככה יש להניח, טוב. אולי אחד בבל, אחד בארץ ישראל. זה לא כזה דרמטי, יש הבדל. אפילו בארץ ישראל עצמה יש הבדל בין ירושלים לחיפה, חצי מעלה, באר שבע או פחות חצי מעלה מירושלים. זה לא דרמטי, זה לא מוליך לפערים כאלה, כן? אבל הגר"א אומר שהכל לפי הזמן, הכל לפי המקום, כמעט מה הגר"א אומר? לא להתייחס למילים. זה מה שהוא אומר, מה להתייחסו לזה? למה? אני חוזר לדברים שנאמרו בשיעור הקודם, ממש בסוף. השורה של המשפטניות שם, אני לא נמצא אותם, בנצי, זה בסדר. אתה תייצג אותם, בסדר? דיברנו על איך מערכת משפט נורא אוהבת הגדרות, קוונטיפיקציה, כמויות, לא להתחיל להגיד לך כל יום תסתכל וכולי. ממש אנחנו ראינו את זה, הגר"א פה לגמרי, מה עושה הגר"א? אומר, זה לא קרה בתחום הזה. לגמרי לא. מיכת כהן, אני חוזר, להשתעשע בשאלה הזאת. מיכת כהן אמר, אולי קבעו 72 דקות, וזהו. זה באמת הרבה יותר קל לעבוד ככה. מצד שני, כנראה שמה הסיבה, ואני אחרי השיעור כמה התקבצו סביבי, דיברנו על זה, אני יכולתי לכם דוגמאות בלי סוף, שאנשים, כלומר ההגדרות האלה הן תמיד על בסיס תופעות, וגם כשההגדרה לא מתאימה לתופעה, עובדים מההגדרה, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט לעבוד ככה. בעל כאן זה לא תפס, לא אצל מיכת כהן, לא אצל הגאון מווילנה, ויכול להיות שהסיבה שזה לא תפס הוא מסיבה פשוטה, שזו תופעה שאי אפשר לקמת אותה מראש, היא תמיד משתנה. אני אגיד קצת אחרת. גם אם אתה רוצה 72 דקות, מה אתה בכל זאת חייב לעשות? אתה חייב להסתכל בשמש, להחליט מתי האישה קם, מתי נעצמו. בסופו של דבר, אתה מעורב בתצפיות, בוא נאמר ככה. אז זה לא לגמרי נכון, למה? יש פה בטח אפליקציה באייפון, נגיד שנכון?
הוא יכול להסתכל באייפון, יש פה מישהו באייפון? שמתביישים לדעות, יש פה מישהו באייפון? אף אחד? סמארטפון,
רגע מה?
אני יודע, אין לי, אין לי. אז יש לך את האפליקציה? לי אין אפליקציה. רק מדבר ב-SMS.
יש לי, אבל לא לזה.
אבל יש, כבר עשו, נכון? אם לא עשו, יש לי רעיון לסטארט-אפ בשבילכם. תעשו את זה, תהיו
השירים.
הנה, הנה. אז האמת, אפשר לא להסתכל בכלום היום. כאן, אני ממליץ לכם מאוד להם בספר בין השלשות של הרב פוקצ'ינסקי. חצי ספר זה טבלאות. הוא מדע ומדע 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 וכל יום עשה ככה. יכול להיות, מה שברור, שהגרם מעיף את המילים. הגרם אומר, עזבו אותי מדקות. עזבו אותי! כמה מיל, זה לא מעניין, זה אי אפשר לכמת את התופעה הזאת, לכן היא לא נתפסת בכימות ההלכתי הרגיל. ואז אומר הגר"א, אני ממשיך, ולפי זה השיעור מן השקיעה עד הלילה, אינו אלא ג' רביעי מיל. ואף שבדינתנו יותר, זה יותר מג' רביעי מיל, כנ"ל לפי שינוי האופקים ושינוי הזמן, והזמן של הדלת מילים ושל גימל מיל, הכל על אופק שלהם בארץ ישראל ובבל. אבל כאן מערכת יותר. וכן הזמן עד הימים השווים בתקופת ניסן ותשרי שבהם הכל משתער. ממשיך הגר"א ואומר, ובזה מתורץ שלא תוכחש מה שכתבו הרמב"ם אבן עזרא, ששיעור הנשף הוא כף מעלות שיעור שעה ושליש. ולפי דעת הגמרא הוא שעה ומחצה. איך זה יכול להיות שהרמב"ם כותב דקות שונות מהגמרא, והתשובה פשוטה, רמב"ם חי בקהיר, אבל מה, הנה התשובה. הוא אומר, כל מי שיתרגם לדקות חייב להגיד איפה, באיזה מקום בעולם. ממשיך הגמרא ואומר, וגם שם דברי הגמרא מוכחש בחוש. כלומר, אומר הגמרא, לקחתי את הגמרא, הסתכלתי החוצה, לא מתאים לי. ויש לי אמונת חכמים, נכון? אז אומר הגמרא, שלפי זה לא יהיה לילה דלת חודשים במדינתנו, כבר דיברנו על זה, אמר הגר"א. הגר"א אמר, אני חייב הגדרה שמתאימה למדינה שלי. אבל שיעור הרמב"ם אבן עזרא, כמה שווה? לא לגמרי כמה שווה, אבל קהיר זה קו רוחב 30. ודברי הגמרא על אופקם. ועכשיו הוא מתחיל לסכם. ולפי מה שכתבתי, מתחיל בין השמשות תכף בשקיעת החמה. וזהו בין השמשות, בין ביאת השמש, להתחלת ביאת האור, שהוא בהכסיף שאז נשקע אורה מלהאדים, וכן דם נפסל בשקיעת החמה, וכן אין להתפלל מנחה אז. מי שחושב שיש להתפלל מנחה ב... אתם לא יודעים למה הרב חיים סבתו, השם מחייהו ושמואלו, בתחילת תיאום כוונות, הוא עושה קידוש לבונה בעם שינוב כשהוא הולך למלחמת יום כיפורים. למה? כי זה היה 12 בלילה, רק אז הם אמרו נילה והתפעלו מהר, נכון? אתם יודעים את זה, נכון? לכן יש ערכים יש לבונה. ב-12 בלילה, כי הם עוד מתפללים, כי הם לא גמרו מינכם, הם אמרו, לא הנה לדעת איזה שהם התפללו. אבל הגר"א אומר, בואו נראה את הדברים שלו עוד פעם. הגר"א אומר, מתחיל בין השמשות תכף בשקיעת החמה. עכשיו, מה זה בין השמשות? בין ביאת השמש להתחלת ביאת האור. זה בין השמשות, יש שתי ביאות. השמש נעלמת, ואתה עכשיו צריך לחכות, פה מתחיל את המולד של הרב סולובייצ'יק, לרב, נכון? ואתה צריך לחכות גם שמה קצת ייעלם לך? אור. הוא ממשיך ואומר, שהוא בהכסיף, זה לא ביאת האור של פסחים, זה ביאת האור של שבת. והוא אומר כך, שאז נשקע אורה מלעדים, ואז הדם נפסל בשקיעת החמה, אז נגמר זמן מנחה, והוא ממשיך ואומר, תראו לי דברי התוספות, כתוב ככה, וזהו שכתוב לית רב, אמן, דמצלי, דמדומי חמה. ודברי תוספות, זה יום גדול, שעוד פעם מנחה, עוד 50 דקות אחרי השקיעה. וכן, אז יתחיל שבת, וזהו שכתוב, בית הלל מתירים עם השמש, ו... תוספת שבת, לייטלי, כמו שכתבו תוספות פרק כמה, לראש השנה, בירושלמי הנעל, וכן כתב בספר ירם, פה הוא מוציא אותו, והביאו המורדכי בסוף פרק בשבת, וכתב משתשקע חמה בשם, היינו תחילת השקיעה, וכן בחנוכה, בלשון משתשקע הוא זמן קודם לשקיעה, כן? ובה ניחא מה שכתוב, דאשים שערי שדיקלה במטה, חזי תרנגולה,
ולפירוש רבינו טעם, זה כל כך משונה. מה רב אומר לתלמידים? אתם לא בטוחים שרואים את השמש. אבל זה שעה וחצי לפני הזמן. מה זה המקדם ביטחון הזה, כן? והוא ממשיך ואומר ככה, אלא שדעתו שם, שבין השמשות, כמו דעתו שם של העירן, שבין השמשות הוא קודם לתחילת שקיעה, מי שנוטה מעט ומכירין העולם שרוצה להיכנס ברקיע, וכל הזמן דתלת הריב ימילה הוא קודם לשקיעה, וזה אומר הגרא, ודבריו אינם נראים בזה. ובלשון אחרת, הגרא אומר, אני מאמץ את העיקרון של העירן, שבהיעלמות דרגה לחמה כבר היום, אני לא מאמץ את שיטתו על בין השמשות. זה מה שהגרא אומר, הוא ממשיך ואומר כך, ואין דבריו, ודבריו אינם נראים בזה, לומר הכסיף התחתון והיון הכל קודם שקיעה, והבר ידע ודווה, וחתנן ובית הלל, מתירים עם השמש. ואז הוא ממשיך ואומר, ועוד נראה שם, דגימל כוכבים שהוא לילה, הוא מהלך 5 מילין אחר השקיעה כדעת רבינו תם, ולא נראה בזה גם כן דבריו. מי שזוכר משהו מהירה משבוע שעבר, כבר הירה הוא בא לרעיון, שהכוכבים בשני המקומות זה לא אותם כוכבים, רק הבדל אחד. העירה חשב כמו מנחת כהן שהגמרה בפסחים מתארת שלושה כוכבים. אז הוא אומר הגרא, עם כל הכבוד, זה לא נכון. נמשיך הגרא ואומר, ואם כן, שיעור ג' כוכבים מופלג הרבה משיעור יחסיף העליון. וענן אמרינן שם, הלכה כרב יוסי להחמיר. וכאן אני רוצה קצת להסביר את העניין, זו נקודה שלא מספיק עמדנו עליה בשיעורים עד כאן, אבל היא מאוד קריטית להבין את דברי הגרא. הגמרא מביאה את מחלוקת רב יהודה ורב יוסי, אחרי זה היא מעבירה אותה בתחום המילים, ואז היא מביאה את צאת הכוכבים. מה הגמרא לא מסבירה? האם הכוכבים זה אליבא דרב יהודה, אליבא דרב יוסי, אליבא דשניהם? אני יכול לומר לכם שבתשובת הגאונים, רב שלמה ורבי, שהוזכרה כאן, הם אומרים במפורש, הכוכבים הוא לפי רב יהודה, כלומר, הכסיף העליון בשלושה כוכבים, זה אותו דבר. הגרא חולק על זה. בדעת הגרא, הכוכבים זה רב יוסי. כלומר, מה מחלוקת רב יהודה ורב יוסי? לפי הגרא, שרב יהודה אומר, הכסיף התחתון וישבה על העליון, ומה אומר רב יוסי? שלושה כוכבים. למה בין השמשות של רב יוסי הוא אחרי בין השמשות של רב יהודה? כי מבחינה אסטרונומית הכוכבים נראים אחרי שהכסיף העליון בשביל התחתון. ויש גם מחלוקת ראשונים שהתוספות על הדף ציינתי לזה, אבל צריך לציין אותה גם כן, והיא כמה זמן עובר מרב יהודה לרב יוסי. האם זה צמוד? כלומר בשנייה שאם הרב יהודה היה לפיים של רב יוסי, או שזה קצת אחרי זה. בכל מקרה הגרא אומר, אני לא מוכן לקבל שזה שעה אחרי זה. זה, בכל מקרה, זה לא יכול להיות. הוא אומר הגרא, הבן השמשות של רב יוסי, שאוכל בן השמשות של רב יהודה, לא יכול להיות רחוק מדי, לכן לא יכול להיות שהגמרא בפסחים תארה את בן השמשות של רב יוסי, של שלושת הכוכבים, כי אז מה יצא? פתרון מצוין לבעיית המילים. מה הפתרון? שלושת המיל מתאר את הכסיף התחתון בשבא העליון, וזה רב יהודה, והארבע מיל, אם אתה יראה 5 מילים, כן, טוב, 5 מילים, את מה זה מתאר? את רבי יוסי. הוא אומר, הגרא, זה רחוק מדי, זה לא נראה בגמרא בשבת, זה כל כך רחוק. לכן אומר הגרא, עדיף לחשוב שהם לא מתארים את אותו דבר בלשון אחרת, שלושת הכוכבים של רבי יוסי יהיו אחרי שלושת רבי מיל, אבל לא 4 מיל. ואני חוזר לקרוא את דברי הגרא. אומר הגרא, ובין השמשות של, כן עוד פעם, ולא נראה גם כן בזה דבריו, דעים כן שיעור ג' כוכבים מופלג הרבה משיעור הכסיף העליון, ורן אמרינן שם הלכה כרב יוסי להחמיר, ובין השמשות שלו הוא תכף אחר בין השמשות דרב יהודה, ואפילו שיעור טבילה אין ביניהם, ואילו כאן אמר רב יוסי כוכב אחד יום וכו' ג' לילה, וכן כתב המורדכי בשם רב איגון, ואחרי השקיעה יכול להתפלל מעריב, ולפי זה ניחא הכל. אבל שואל הגרא, עדיין צריך עיון, לפי מה שכתבתי לאל, להלכה כרב יוסי, עיין תענית. אם כן, קשה קושת תוספות שם, דיבור מתחיל, אל עיין אכילה קשה, זה משום שיעור הפורטה, ודאי בקושייה גדולה ובתירוצם דחוק מאוד. למה הגרא אומר פה? לשאלה ששאלו תוספות בשבת, בלמדי עמוד ב'. מה אומרת שם הגמרא? הגמרא אומרת ככה, הלכה, אמר רב יוחנן, הלכה כרב יהודה לעניין שבת,
והלכה כרב יוסי היא לעניין תרומה. עכשיו, הגמרא, אבי שלום, הלכה כרב יהודה לעניין שבת וחומרה. אבל עניין תרומה, מה היא? היא למה לטבילה, ספקה היא. אין על האכילה תרומה, זה לא אחלה כהנים תרומה, זה שלים בין השלושות לרב יוסי. לא די לכהנים לחכות עד סוף בין השלושות של רב יהודה, הם חייבים לחכות עד סוף בין השלושות. שואלים את הסוד שאלה פשוטה. אם בין השלושות לרב יוסי הוא צמוד לבין השלושות של רב יהודה, והוא כערף עין, אז זאת הנוגע. מה הוספת? הוספת על פית שנייה? חצי שנייה? מה הוספת? לא הוספת כלום. זאת שאלה תוספות. קשה שואלים תוספות. ומשום שיעור הפורטה, דבי כערף עין, דבי למיסה, כרב יוסי, לשמה משולת. מלאק על המים מרדי כערף עין דרב יוסי, אינו מיד אחר בין השלושות דרב יהודה, הוא מתאחר הרבה. שזה שיטת הרש במשניות זווים, דרך אגב. כך אומר הרש. אבל תוספות אומרים, אי אפשר להגיד, למה אי אפשר? מה שהגר"א נלחם בו קודם, למה אי אפשר להגיד את זה? אם כן, הדא אמר רב יהודה, בין השלושות דרב יהודה לרב יוסי, כהנים טובלים בו, מה יהיה בין השלושות? אחר בין השלושות דרב יהודה, נמי כהנים טובלים. אז תוספות לא כל כך יודעים מה לעשות, תראו מה הם מתרצים. ויש לומר, זה אינו מתאחר כל כך שיש שיעור תבילה בינתיים. בואו נסביר את התירוץ. התירוץ אומר כך, זה אומנם לא צמוד לבין השלושות של רב יהודה, ולכן לחכות לו מוסיף זמן. מצד שני, זה לא כל כך רחוק שזמן יתבול בו. התוספות בעצם קשה להם ליישר את זה. אומר הגר"א, יש לי תירוץ אחר לגמרי. תקשיבו טוב, זה גר"א מאוד מאוד יסודי. אומר הגר"א, אני קורא, אני קורא עוד פעם, אך עדיין צריך עיון. לפי מה שכתבנו לאל דה לך כרב יוסי לעניין תענית, אם כן קשה, קושיית תוספות. והוא אומר הגר"א, ודאי דקושיה גדולה, הקושיה שלהם קושיה מצוינת. ותירוצם דחוק מאוד. דהה, ועד ימרינן שם, ושלים בין השמשות דרב יהודה, והדר מתחיל. כלומר, הגר"א משוכנע שרב יוסי הוא מיד צמוד לרב יהודה. אז כל מי שפה למד אצל חכם בריסקאי כבר יודע שהכיוון שהגר"א מושך אליו, שהמעבר מרב יהודה לרב יוסי הוא לא מעבר בזמן כמותי, שתוספות הרי שאלו, זה לא מוסיף כלום, זה פער מושגי. בואו, כל מה שנאמר בתחילת הדברים עכשיו יסביר את זה. כי לרב יהודה, כבר אני אתן לך את הנקודה, לרב יהודה השקיעה היא כשהשמש נעלמה ואז יש מה שנקרא בין השמשות, ולרב יוסי, מתי השמש שוקעת? בסוף בין השמשות של רב יהודה. ובעצם השאלה היא לא מתי נגמר בין השמושס, השאלה היא מתי השמש שקעה, בדיוק. בוא עכשיו נסביר את זה. כי בתענית אני לא אמור לחשוש למה? אתם לא מבינים, נכון? בתענית אני לא אמור לחשוש לבין השמשות, בתענית מה אני מחפש?
שקיעה.
את השקיעה, גם בתרומה אותו דבר. עכשיו, מה כתוב בתורה במפורש? ובא השמש מתאר. מה שאני מחפש בתרומה זה שקיעה. ולכן, לו הייתי אומר רב יהודה, לא הייתי צריך להתייחס לבין השמשות גם ביחס לתרומה. יכולתי לרב יהודה מה להגיד? יד בעמוד גלגל החמש, כל הכהנים הלכו לאכול, וכל ענייני הפנס שהתפללו אחרי שהם סביב. ככה הייתי אומר. אבל היות ואנחנו חוששים לרב יוסי, לרב יוסי הוא לא מכיר בשקיעה של עמוד גלגל החמש, עוד לא שקעה השמש. אם לא שקעה השמש, עוד לא היה ובאה השמש. אם עוד לא היה ובאה השמש, כהנים לא אוכלים והולכים לעניין הפנס. זה מה שאומר הגר"א, כלומר, בזמן, בין השמשות לרב יוסי הוא בול באותו זמן שנגמר בין השמשות של רב יהודה. אבל הם חולקים בשאלה מתי השמש באה. זאת המחלוקת, ואני קורא את זה בפנים, אומר הגר"א. אבל אחר העיון נראה לי העיקר שאין לזוז ממנו. שומרים דבר כזה? ותקיף עסק, הוא הולך עכשיו לחדש חידוש גדול. בדרך כלל כשאומרים אין ספק, אז כולם יודעים שמה? נגיד אחרת, כבר גדולי העולם חשבו אחרת ממה שהוא אומר פה, כן? אז אין לזוז מזה. דטעות נפל בספרים, לא פחות מזה. הוא מגיע פה את הגרסה. אני לא יודע אם הוא דמיין, קורא כמוני, שבדקתי את כל ידי הנוסח לסוגיה ולפחות אף אחד מהם, הטעות נפלה בכולם, מה שאני יכול להגיד, בסדר? לכל עדי הנוסח לסוגיה, לחקיתי גניזה, וכולם נמצא הנוסח של הטעות טעות, בסדר? אבל אומר הגר"א, זה טעות נפל בספרים, וכך צריך לומר, ומי שמכיר את צורת החשיבה של הגר"א מיד יבין מה הוא חשב שקרה פה, זה פילי פלוי. וכך צריך לומר, זה לאחלי כהנים תרומה, הדשאלים בין השושות דרב יהודה. מה כתוב בגמרא ובכל ידי המוסר, בכל כיתה גניזה, בכל כיתה יד, בכל הראשונים? הדשאלי בין השמשות לרב יוסי. אומר הרב, הרי בין השמשות לרב יוסי, בין השמשות לרב יהודה זה אותו זמן. צריך לגרוס לרב יהודה, והוא כנראה חשב שמה קרה פה, תופעה שהגרא חשב עליה. היה כתוב דלת ריש, גרשאים יוד, הסויפר התכוון לרב יהודה, ואחד פתח בטעות רב יוסי, כיתה. את כל הספרים, כן, יש גרם מפורסם כזה על רשי, שם דרך אגב הוא לגמרי לא משכנע, אבל אני אסביר, רשי על הפסוק וסמתר את דבריי אלה, אז מה אומר רשי? הציבי לך ציונים, כולם מכירים את זה, נכתב על זה בלי סוף, כתוב שם הניחו תפילין ועשו מזוזות בחוץ לארץ כדי שיהיה הצבת ציונים לחזרה לארץ. אמר, הגרם רצה לנטרל את כל העניין, זה אומר, היה שם ראשי טייבס, היה כתוב, היי, גרשאים תף, עין גרשאים מהם, הכוונה הייתה, הפרישו תרומה, עשרו מעשרות, הכוונה הייתה, לצפות הקליות בארץ, תעשו אותה בחוץ לארץ, נסתים לך ציוני, רק בחובות קרקע, אבל בחובות הגוף, יש דבר כזה, אבל פתחו את זה לא נכון. שלמה להפיע, אני יודעתי, לא רק לכתבי יד, פשוט שרשי התכוון את פילים וזוזות, כי מה המצוות שהוא מוזכרות אחרי מסמתם את דבריי, מזוזה. זה ברור שרשי מתכוון את ידי מזוזה, תעשו עם הציבי לך ציונים מה שאתם רוצים, אני יכול להגיד, אני פתרתי את הבעיה, אני חי בארץ ישראל. אין לי שום בעיה, מה? אלה שבאמריקה? שיעשו מה שהם רוצים. אבל הגר"א פה אומר, צריך להיות דרב יהודה ולא דרב יוסי. ואז מה? אומר הגר"א. בין השמשות מיד מותר לאכול תרומה, הנה החידוש הגדול שלו. אין דין בין השמשות גם על אכילת תרומה. למה? אז הוא מסביר. כמו שכתוב, ובא השמש ותאם. ביאת השמש מספיקה. ברגע שהייתה שקיעה, תאכלו תרומה. אין דין בין... מה שברור שלפי הגר"א, ההכרה בביאת השמש, היא בעצם גם מחקה לכאורה, הוא חייב עכשיו להסביר מחדש, אז מה זה? בין השמשות, אבל היא מחקה את הספק של בין השמשות. אתה יודע בוודאות מתי השמש בא, לפעמים אתה רב יהודה, בדיוק. אלא, אומר הגר"א כך, דגימל שקיעותן, תקשיבו טוב. אחד, התחלת השקיעה, והוא בין השמשות לרב יהודה. כלומר, לפי דעת הרב יהודה, השמש נעלמת, זה נקרא הרבה השמש. אחרי זה, מה זה בין השמשות? מי שם יש איזה 3/4 מיל, הגר"א עוד לא הסביר, במה אני מתלבט, הוא לא הסביר, אבל אחריו יהיה איזה 3/4 מיל, נגמר בין השמשות של רב יהודה. בית הוא אומר, והשני, מה זה השני? השקיעה השנייה. או אני אומר את זה אחרת, אל תתברגלו לרבינו צם שיש שתי שקיעות. הכוונה, ההגדרה השנייה של שקיעה, שמישהו נתן אותה, בדיוק. רב יוסי, המחלוקת שלו, אומר הגר"א, הוא לא על בין השמשות. המחלוקת שלו זה על שקיעה, בדיוק. אומר הגר"א, והשני, סוף שהשמש מאדים ומחשיף, שאז נשקע ניצוצי החמה, והוא בין השמשות דרב יוסי, אחר בין השמשות דרב יהודה תכף, והוא צאת הכוכבים, דאמר שמואל, כוכב אחד יום, שניים, הכל אליבא דרב יוסי. וזה מה שאמרתי לכם קודם. לדעת הגר"א, הכוכבים הם שיטת רב יוסי. בעצם בשיטת הגר"א, השמש שוקעת, לדעת רב יוסי, בואו נתרגם את זה למונחים האסטרונומיים שאנחנו מכירים. היות ואחרי היעלמות גלגל החמה, אתה עדיין קולט אור עקיף של הקרניים שפוגעות באטמוספירה ומגיעות אלינו, אנחנו אומרים, השמש לא נעלמה לנו. היא ממשיכה...
יש אור.
אבל לא רק שיש אור. זה לא שאין שמש ויש אור, ככה אמרנו בשיעור הראשון. השמש עוד לא שקעה, למה היא ממשיכה להגיע אליך? זה הכוונה שדעתו ברבי יוסי. מתי נגיד שהשמש כבר שקעה? עכשיו מה אתה רואה? כוכבים. עכשיו נבין למה לגר"א ורבי יוסי חיים כוכבים. אני רוצה להסביר את זה. כל מה שאמרנו בשיעור הראשון, עכשיו נראה את זה בתוך הגר"א, בצורה שונה ממה שנאמר באותו שיעור. אני אמרתי את זה כבר בשיעור הקודם. אנחנו באותו שיעור חקרנו שאולי הכוכבים הם אלה שמגדירים את הלילה. מה שבעצם עולה בדברי הגמרא כאן הוא דבר מאוד פשוט. לרב יהודה ההיעלמות של השמש היא זאת שמגדירה שהיום נגמר. נגמר, בא השמש, לא רואים שמש, אין שמש. אבל בא רב יוסי ואמר, זה לא מגדיר לי את היעלמות השמש, כי ממשיכים להרגיש אותה. אבל כשיהיו כוכבים בחוץ, בדיוק, אז מה אני אגיד לעצמי?
אין שמש.
אין שמש. הכוכבים, אני אומר את זה עכשיו בצורה הבאה. רב יהודה ורב יוסי מגיעים לאותה נקודה. לאותה נקודה שסוף בין השמשות של רב יהודה זה בין השמשות של רב יוסי שהוא כאלף עין. אבל הם מגיעים לאותה נקודה, בוא נדבר אותם בלומדס, לא מאותה סיבה. מנקודות מבט למדניות שונות לגמרי. מה שכנראה צריך להגיד, רב יהודה הגדיר את ביאת השמש כיעלמות גלגל החמה. מה זה בין השמשות? אני מרשה לעצמי לשער לפי הגרם. בוא נראה אם ההמשך הוא יגלה את הסוף. ואני היום קוראים הכל בפנים, אין היום ניחושים. אבל זה כאילו נספחים כאלה, כלומר, השמש כבר באה, אבל היות והיא עדיין, זה כמו יש הד כזה, כשעדיין מרגישים, אז אני אומר לעצמי, אני ממשיך. אבל לרב יוסי זה לא ככה. רב יוסי אומר, היא בכלל לא באה, לא הייתה בכלל שקיעה. אבל ברגע שיש כוכבים, אז אני יכול להגיד בוודאות שהשמש שקעה. זו המחלוקת שלהם, וזה אומר הגרא, הוא ראיה, עלה אמר רבי יוסי, לא כוכבים, והנה כוכבים עולים זה אחר זה תכף, וזהו שאמר כערף עין, לא כך פשוט הדבר הזה. והגרא אומר, מה ההוכחה שכוכבים זה רבי יוסי? כי שלושה כוכבים באים בבת אחת. הרב יהודה רימה תיאר, נחשיף, זה מדורה, זה תהליך. ולמעט, הגרא אומר, תצאו החוצה, תוכלו לטייל, בסדר? מחוץ לשכונה הרוב, ואומר הגרא, תסתכלו, זה לא קורה ב-15 דקות, זה קורה בבת אחת, ולכן זה א' מתאים את השפה של רבי יוסי. שנית, אומר הגרא, ולאל אמר שמואל ג' ריבי מיל, עלי בדי רבי יהודה, וכאן עלי בדי רבי יוסי. וזה שקבע הגמרא דבריו כאן, אחר שאמר, הלכה כרבי יוסי, אומר הגרא, למה הביאו את הכוכבים ולמדי המודבן? כי השורה לפחד, הלכה כרבי יוסי. טוב, ממשיך הגרא, עכשיו עובר לגמרא בברכות. וזהו, ומה שכתב בראש ברכות, דאין אוכלים עד צאת הכוכבים. נכון? כולם מכירים תחילת ברכות, למדנו את זה פה, כל שיעור חזר בגמרא בברכות. אומר הגרא, זה רק לפי רבי יוסי. למה? אני רוצה להסביר עוד פעם. כי האמת היא, אומר הגרא, מבחינה למדנית, מתי מותר לכהנים לאכול תרומה? כשהשמש שוקעת. אבל לפי רב יהודה, כשהשמש שוקעת זו שקיעה, מותר מיד לאכול. אבל לפי רב יוסי, עד צאת הכוכבים, לא הייתה שקיעה. אז הגמרא בברכות כולה, אליבא דרב יוסי. כך אומר הגרא.
ומה דיבאי שם, ביאת שמשו או ביאת אורו? מה היה הספק של הגמרא? הרי לפי הגרא, אני רוצה להסביר, לפי הגרא ברור שהיה ברור לגמרא שבביאת השמש אוכלים בתרומה, רק מה יש מחלוקת תנאים? מתי השמש בא? אז מה זה הספק של הגמרא ביאת אורו? מה מדובר עכשיו? אומר הגרא, תקשיבו טוב, אומר הגרא, ביאת אורו הוא משקיעה שלישית. יש עוד שקיעה. וזה הגמרא איפה? בפסחים. שהוא דלת מילין אחר שקיעה. למה הגרא קורא לזה שקיעה? אנחנו כבר יודעים. עכשיו, אם מה אומר את הגמרא עכשיו בפסחים? תעזרו לי. שהרקיע עווה ארבע מיל. אני לא יכול לא להגיד לכם, המלכת כהן עובר, יש לו שאלה גדולה מאוד. עצומה יש לו. אך הוא שואל. הרקיע, יש להניח שיש לו עובי קבוע, נכון? ככה אני מניח. זה מבנה הנדסי אדיר, נכון? אבל גיליתי בתצפיות, אומר המלכת כהן, שבקיץ זה יותר ארוך מהאביב. תגידו לי, מה קורה לרקיע? הוא נעשה יותר עבה בקיץ?
השם שבאת מהליטר.
אז הוא כמעט אומר את זה. היא פשוט בקיץ, היא עושה את זה יותר מהליטר. לא, הפוך.
זה לא מסורים.
תראה, היא עושה את זה, אבל זה אותו דרך.
זה שטויות, זה הכל אותו דבר.
מה, אני
יושר הזווית היא שונה.
הזמן הוא לא אותו זמן.
הזווית היא שונה.
אני לא רוצה פה להיכנס למה שטויות.
לא, הזווית היא שונה.
אני רק אומר ברשותך, היות ואתה ואני שלא מאמינים ברקיע, אז אין לנו את הבעיה
הזאת. לא, זה פרקיע, הזמן הוא.
אין לנו את הבעיה הזאת.
הזמן
הוא, הזמן הוא. לא, הזמן הוא, בקיץ זה יותר רב. לא משנה, אני לא רוצה, אני לא רוצה למשוך את זה לשם. אני רק אומר, אני חוזר לגרא. הגרא קורה גם להגמרא בפסחים שקיעה. אני רוצה להדגיש למה זה כל כך דומה לדברים שהבאתי בשיעור הראשון מהרב, וכמה זה שונה. הרב דיבר, ואני אחזור על זה בהמשך, אור מול שמש. אצל הגרא ברור שכל המקורות דנים בשאלה אחת בלבד, והיא באותה שאלה, מתי השמש שוקעת? אפשרות אחת היא שהשמש שוקעת כשלא רואים אותה, ואפשרות שנייה היא שהשמש שוקעת כשגם האפקט של הקרניים שלה נעלם, והיא עשתה חילופי משמרות עם הכוכבים. כלומר, היות והכוכבים ללילה והשמש ליום, אז השמש כבר לא פה. ואפשרות שלישית היא שמתי השמש נעלמת, שכל הכוכבים יוצאים. אבל עדיין זה מכונה לידי הגרא, לא מתח בין היום הראשון ליום הרביעי. אין, זה בכלל לא קיים בגרא. לא מתח בין האור והשמש, אלא מתח בין הגדרות שונות של שקיעה. יש שלוש הגדרות, ולכן, רק על רקע זה נבין מה לדעתו את הגמרא בברכות. הרי הגמרא בברכות, לדעת הגרא, ניסתה לברר מושג אחד בלבד. מה הפירוש המונח ובא השמש. זה מה שמעניין אותה. היא לא ניסתה לברר האם הגדרת יום תלוי בשמש או תלוי באור בחושך. כלומר, זה בכלל לא, לדעת הגרא, אין שום בירור מושגי בגמרא בברכות. הכל ברור לה. מה ברור לה? כשהשמש שוקעת, כהנים אוכלים בתרומה. רק מה שהיא אומרת זה, יש כמה אפשרויות של להגדיר מתי השמש שוקעת. וזה רק בנויים מאמינים ברקיע. אני חוזר, כשקוראים את הגמרא בפסחים, הרגע הרקיע, אפשר לקרוא לצאת הכוכבים ביאת השמש. כך אפשר לקרוא לזה. לרקיע, אין צדוחה, שקיע, הולך מאחורה, זה השקיע. עכשיו, כל זה כתוב בגרא, אני לא ממציא פה כלום. אני קורא עוד פעם. ומה דיבה שם ביאת שמשו, ביאת אורו, ביאת אורו משקיעה שלישית בפסחים, שהוא דלת מילים אחר השקיעה, שאז באה הוראה לגמרי כמו שכתבתי לאל. וזה שכתוב שם, כי דאמרי היא ערב שמשי ואית קי, וזאת אומרת, תכף בערב שמש, ולרב יוסי, הערב שמש לכל מקום, בצאת הכוכבים, כי אז זה שקיעה לרב יוסי, ניצוצים המאדימים את המזרח, אבל לרב יהודה תכף משתשקע החמה. ובזה מתורץ קושת תוספות בשבת שם למדי עמוד ב' ולפי מה שכתבנו ניחא וכן לעניין תענית כמו שכתוב בריש ברכות היו בה השמש ביאת שמשו ותוספות דחקו שם למר דביאת אורו קודם ביאת השמש והוא תמוע מאוד אבל לפי מה שכתבנו ניחא דביאת אורו ובצד כל הכוכבים וביאת שמשו בגימל כוכבים וסביר עלי לרב יוסי אני קורא עכשיו עוד פעם את המשפט שחוזר כל הזמן בגרא ובגימל כוכבים הוא שקיעת השמש שנשקע היטב כאילו דחפו אותו טוב טוב לתוך המקום שלו והתוספות דחקו כנל לשיטתם עד כאן דברי הגרא כפי שיכולתם לראות הגרא מצד אחד מושגית אימץ את הגדרת יום של הירם דחה את שיטתו בהגדרת בין השמשות אימץ את הגמרא, הבדיל אסטרונומית בין הגמרא לשבת לבין הגמרא בפסחים. הם לא מתארים אותו צד כוכבים, בניגוד למנחת כהן שאמר זה אותו צד כוכבים בשניהם, והטענה המרכזית שלו זה בעיקר דחיית כל המילים. הוא פשוט דחה את זה. מה צריך תמיד לעשות? לחפש מה? הרי הלכה כרב יוסי, לחומרה, תמיד לחפש שלושה כוכבים ואז מוצאי שבת. זו שיטת הגרא, כמובן נגזרת נוספת בגרא, שהשקיעה אצלו תמיד זה יעלמות לטליד. אם אתה רב יהודה, יעלמות בגלל החמות. אם זה רב יוסי, סוף בין השמשות. אבל הגרא בעצם אין לו... אגב, המהפכה של הגרא, אני רוצה לחזור, לסכם, היא כפולה. ראשית, היא משולשת. ראשית זה אימוץ שקיעה. שנית, זה אימוץ... בין השמשות ממנו נמשך עד שלושה כוכבים ובעיקר הוא לא מכיר בכלל במילים, אין אחד מילים לא כתוב בגמרא כמה דקות זה לוקח, בשום מקום. כלומר, אין הגדרה מקומטת, אין, אין, פשוט לא קיים. מהסיבה הפשוטה אני חוזר, כי אי אפשר לתת את זה. זה העיקר הטענה של הגמרא, אי אפשר. ולכן מה צריך לעשות? בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה, מה צריך לעשות? אני יכול להגיד לכם מה עשנו רוב כותבי הלוחות, הם עשו דבר אחר. במקום לעשות בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה, הם לקחו עיר אחת שמישהו עשה בה תצפיות, תרגמו אותו לכמה מעלות השמש מתחת לאופק, ואז שכפלו את זה בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה, מתי באותו קו רוחב מגיעים לשמש מתחת לאופק בזווית כזאת. זה בעיקר מה שעשו כמעט כל הלוחות. אבל עד כאן יקרה שיטת הגרא, מה שאני ברשותכם רוצה להשלים זה כאמור משהו על השיעור הזה של הרב ש...
כן,
כן.
זה
גם
מבחינת פורמית, הוא מקווה את זה שיש אוויר אחד שהוא
אני יכול להגיד ככה, המערם על שקר בתשובה שלו הידועה בסימן צדיבר הוא מצרים, היה 16, הוא ייחס חשיבות לשאלה הקוסמולוגית. המערם על שקר מצטט שם תשובה של רב שלו אבל הווי, חיפשתי היום במאגרי המידע, לא נמצא לתו ידיעתי חוץ מהמערם על שקר, זה לא התשובה של רב שלו ברבי, זה עוד תשובה שהוא מצטט. היא לא נמצאת, היא לא מוכרת מקפצים של תשובות גאונים, אני לא כך יודע עדיין מה לעשות עם זה, צריך לשאול מומחה לספרות הגאונים, אבל שהם מתייחסים במפורש לסתירה בין הגמרות, מה שלא נמצא בתשובה, והמרם על שקר גם מצטט בשמם במפורש, שהם אמרו אחרי שההלכה כחכמי ישראל, אז הגמרא לפסחים מבוטלת, תראה, אחרי שההלכה כחכמי אומות העולם, והמרם על שקר, כל הטענה שלו היא, שיטת רבנו תם יושבת על תמונת עולם של רקיע, שאנחנו יודעים שאין שתמונת העולם הזאת היא לא מדויקת, אז יאללה, כל השיטה בטלה. המנחת כהן, הזכרתי לכם בפעם הקודמת, המנחת כהן הוא בפרק י' בשער א' של מבוא השמש, המנחת כהן מעלה את העניין הזה של הקריסה של התמונה הקוסמולוגית שרבינו תם בנוי עליה, ואומר, זה לא משנה. אתה יכול את אותה תופעה לתאר עכשיו בצורה אחרת, מה אכפת לך? פחות או יותר זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אז במקום לקרוא לזה, רקיע ושקיע, תקרא לזה איקס מעלות מתחת לרקיע, קרניים באטמוספירה, מה אכפת לך? זו אותה תופעה. עד שזה נעלם לגמרי. אז אחר המנחת כהן אומר, זה לא רלוונטי העניין הקוסמולוגי. ספציפית לגבי הגר"א, לך סיפרתי כבר, לא יודע, סיפרתי לכולם, ניסיתי לברר מול פרופסור מזל, שהוא אסטרונום שחקר את התפיסות הקוסמולוגיות של הגר"א, באיזה תפיסה הגר"א החזיק, הוא משוכנע שהגר"א האמין בקיום הרקיע. הייתה לו תמונת עולם קוסמולוגית מסורתית לחלוטין. כך הוא מאמין. אני יכול להגיד שסריאל, שהזכרתי את העבודה שלו, הוא מציין, הוא חקר עד המאה ה-19. הוא אומר שגם כשאתה פוגש חכמים, שברור שהייתה להם קוסמולוגיה מודרנית, שיטת רבנו תם רק מתגברת בזמנם. או בלשון אחרת, אם הזכרתי בשיעור הקודם את ההתגברות של רבנו תם לכולה, מתקופת הבח והלאה, הקוסמולוגיה וההלכה הן לא הולכות פה ביחד, חוץ מהמרם על שקר, שאמר, זה חייב ללכת ביחד. כי אתה יכול את הכל לתרגם בצורה אחרת, אבל כן, זה מניח אותך אולי לתרגום מושגי אחר. ופה, הרב לא כתב את הדברים במפורש, וכבר אמרתי לכם את זה, הרב, כשהוא בא להסביר את שיטת רבנו תם, הוא באמת לא מדבר יותר על השקיעות. זה פשוט נעלם לו מהמילים. אני אקריא לכם איך רבינו הרב מגדיר את שיטת רבינו תם. הוא כותב ככה, זה שיעור שכדאי לקרוא אותו, אבל הוא מעמוד קופי ד' הוא אומר, עביד מחלוקת רבינו תם והגרא, וכשהוא בא להסביר את יסוד מחלוקתם, אז הרב אומר ככה. אני קורא לכם. תשמעו איך הרב קורא את הגמרא בברכות. הגר"א אמר, ברור לגמרא שזו באה השמש. רק מה השאלה? מתי השמש באה? יש לי שלוש הגדרות. הרב אומר, מה פתאום? הגמרא מתלבטת שאומרים, הוא באה השמש ותאר, האם מתכוונים לשמש או מתכוונים באמצעות הוותאר, למה? לא לשמש, אלא לאור. ככה הוא קורא את זה, ואז כל השיעור הופך להיות מה? מתח בין אור לשמש, בדיוק. כלומר, לא מתי השמש שוקעת, כי אני קורא לכם את זה. אומר הרב ככה, בני גם בסוגיה ריש ברכות, והוא אומר ככה, מבואה, היוצא מדיון סוגיה זו, זה עמוד קופת זין שם, כי ישנם שני מושגים שונים, א' ביאת השמש, ב' ביאת האור. ביאת השמש היא השקיעה האסטרונומית, בשעה שהחמה נעלמת מתחת לאופק, אבל עדיין לא נעלם האור, משום שקרני השמש משתקפים, הוא ידע, תראות התמונה הקוסמולוגית, משתקפים בשכבות האטמוספירה העליונות, ברוח מערבית, ואנו מקבלים את אור השמש באופן בלתי ישיר על ידי השתקפות. ביאת האור מתגשמת, כשהשמש מרחיקה כל כך מן האופק, עד שאין קרני השמש באים אלינו כלל וכלל, אפילו עדי תופעת ההשתקפות, וזהו שחקרה הגמרא, עם פירוש שנובע השמש בטבול יום מכוון כלפי השקיעה האסטרונומית, העלם השמש תחת האופק ואין נוכחות האור באטמוספירה מעלה ולא מורידה, ואם כן בתאר מתייחס אל הגברה, הודים אהובה השמש ותאר כולל משמעות תואר היום, דיינו סילוק האור מתוך סביבתנו. עיקר השאלה היא, מהו הקובע של יום ולילה? התופעה האסטרונומית של שקיעת החמה מבעד לאופק ביאת השמש, או הסתלקות האור מן הסביבה ביאת האור? השפה של הרב היא לא השפה של הגרא. הגרא אמר, יש שלוש שקיעות, הגמרא שואלת, איזה מהן? הרב לא, הרב אומר אחרת לגמרי. הגמרא מבררת, האם המעבר של יום ולילה הוא תלוי אור ותלוי שמש. ועל רקע זה אתם מוזמנים לקרוא את כל המשך השיעור, הוא אומר כך, רבנו תם פשוט אימץ באופן חד משמעי שאור ויום ולילה תלויים באור וחושך ולא בשום דבר אחר. ביאת השמש איבדה את משמעותה, כלומר, למה רבנו תם מתעלם מהשקיעה? אז לפי כל מה שלמדתי אתכם מאז השיעור השני, כי לדעתו היא לא שקעה, אבל כשהיא תשקע באמת הוא מתייחס אליה. ככה הצבענו, נכון? הרב אומר לא, הוא לא מתעניין בהשקיעה, למה? כי רבנו תם עובד עם היום הראשון, כתוב, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא הלילה. והוא כותב את זה פה מפורש, אני ממשיך, אומר הרב, חזינן ביום, בשם יום ולילה, תלוי באור וחושך ולא בשקיעה וזריחה. והגמרא ילפה הלכה זו מקרא, זה ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה, ויום ולילה תלויים באור וחושך. לעומת זאת הוא אומר, הגרא חלק, ואז מה שהרב מנסה להכניס פה, שהספק שבין השמשות ברב יהודה, זה מתח בין שמש לבין חושך. אבל ברור, בכל מי שקורא את השיעור, שהם המושגים של הרב הוא לא, בכלל לא מה שכתוב בגרא. וגם לא מה שכתוב בכל הראשונים מדורותיהם, אני נוטה לחשוב שזה התרגום שלו על רקע השינוי הקוסמולוגי. אולי אני חושב שזה היה לא במודע, בלי שום מימד רפלקטיבי מצידו. אלא זה היה קשה מאוד לדבר על השקיעות. כלומר, לדבר על רבי יותם כשאין לך רקיע ולהגיד איזו שקיעה, יותר קל להגיד, זה מושג של אור וחושך. אבל זה ברור שכל השיעור הזה, בין אם אני צודק ובין אם לא, יש לו שפה מושגית אחרת. כן, משהו קצר לגבי הלמייסה. מי שבארץ ביסודו של דבר התקבלה ההכרעה כשיטת הגרא. שזה על רקע שני גורמים. ראשית, גורם אחד מאוד משמעותי הוא הגורם שהרבה מאוד ממנהגי הגרא נוהגים בארץ יותר מאשר בחו"ל, בגלל יישוב האשכנזי בארץ נוסד בעיקר על ידי תלמידי הגרא. וככה הרבה מאוד דברים שמנהגי הגרא שבחול נוהגים אותה רק חוג מצומצם של אנשים, בארץ זו הלכה הרווחת בעיקר בענייני בית הכנסת ותפילה. לא אומרים ברוך השם עולם המנגמל בארץ. לא אומרים המלך, סליחה, לא אומרים שאותך לבדך באיראן עבוד, לא חותמים עושה השלום בעשרת ימי תשובה, כלומר, זה הסדרה שלמה של דברים, וגם פה ככה. אבל דומה לי, יש לזה פה עוד סיבה, וזה בגלל שכותבי הלוחות בארץ, אחד מהם, הדומיננטי שבהם, הוא בכל כוחו הכריע בעד הגרא, והלוח שלו בסופו של דבר מאוד תפס, בכמה לרב טוקצ'ינסקי, שפרסם ספר ענק, שנקרא בין השמשות, ספר של 100 ומשהו עמודים, ענק יחסית לדוח שלו, כן? ויש לנו בסוף הערות של רבי סוזן ומלצר, והרב טוקיצ'ינסקי מתאר שם, רבי על הזמן, אני לא אקרא לכם, בצבעים מדהימים, איזה בלגן יש בירושלים בזמנו, זה הכתב בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אבל לפני כ-90 שנה, איזה בלגן יש, כל אחד בא לו מאיזה גלות אחרת, מתיישב לו באיזה חצר בירושלים, ואלה מהונגריה ממשיכים זמן רבי אותם, ואלה מליטה ככה, ואלה ככה, ואלה ככה, והוא אומר, חבר'ה, חייבים לעשות סדר, הוא אומר, האלה שנהרו רבי אותם אותנו, הבית יוסף, הוא אומר, הדערד ישראל, המחד עוד עשה כמו רבי אותם, והוא מתאר את הבלגן, והוא את כל כובד משקלו, שם, יש שם 40 עמודי טבלאות של השקיעות וכו', הרב טוקצ'ינסקי שם מקדיש לעניין הזה, סופו של דבר, אני חושב שזה עוד גורם שהשפיע, כלומר, זו של דבר, אנשים כולם משתמשים בלוח. אבל צריך לדעת שבקרב קהילות של חסידים, עדיין נשאר רבי אותם בארץ. האדמור מסתמר, כשהוא הגיע ארצה, מספרים עליו שהוא נסע במכונית ברחובות מאה שערים, אחרי שקיעת החמה, הרגילה, עוד בתוך היום שזמן רבי אותם, לא זוכרו על הרבנים למיטב ידיעתי, אבל כשהעירו לו שבארץ זה לא הדבר נפוץ, הוא קיבל עצמו יותר לא לעשות את זה. אני יכול לספר גם, וזה כבר לא היום, אולי קצת נספחים בפעם הבאה, שהאדמור מצאנץ, מקלויזנברג, בקריית צאנץ בנתניה, הקדיש מאמצים כבירים להשריש שם את שיטת רבינו תם, אבל לחומרה, לא לכולה, כן? ויש שם תקנות בצאנץ, מי שיפלל שם פעם. אסור להיפלל שם מערב לפני זמן רבינו תם. מה שנשאר לנו עוד כמה דברים לעשות, זה יש תשובה של החתם סופר שאני רוצה ללמוד כאן. תשובה שנכתב עליה הרבה, והיא משמעותית, הכיוונים השונים, בשביל השאלה של איך מתארגנים את רבינו תם למציאות שלנו. ואני רוצה גם קצת לתת לכם את הנתונים של התצפיות, וגם בשיעור הבא, לסכם מה הספק של בין השמשות, ולסיים את זה לא כל שיעור הבא חלק, ואז לעבור לסוגיה של התקיעות, בסדר? עכשיו ברשותכם, אני אגיד שני דברים קצרים, לא בזיקה לפרשת שבוע, אלא אחד נוגע לחג השבועות, ואחד לדברים שעובדים בסדר היום. אני רוצה קודם כל להתייחס לתאונה המחרידה שהייתה לפנות בוקר במשפחה שלמה כמעט, באמת ילדה אחת מוחקה. שאני מדגיש, אני לא מתייחס לאירוע ולא למשפחה הזאת, והמשטרה בעצמה לא משחררת פרטים, אני מדבר פשוט עלינו. המכה הזאת של תאונות דרכים, יכול להיות שבסיפור הזה הגורם האנושי היה תמים, המכונית אולי הייתה תוחזקת יותר, אולי התפוצץ צינור, אני לא יודע. וזה גם לא חשוב לדעתי בשביל הצורך לעורר את כולנו לתשובה, כי כולנו נוהגים. וכולנו יכולים להיכנס לסיטואציות של סכנה. ואני חושב שלקחים שחייבים לומר לעצמנו זה לקחים פשוטים, שהם תחזוקה נכונה של מכונית. תחזוקה נכונה זה לא לעבור טסט. תחזוקה נכונה זה טיפולים בזמן. אתה רואה משהו לא בסדר, אתה עוצר. זה תחזוקה נכונה של אוטו. זה התנהגות נכונה בכביש שאומר, למרות שבסיפור הזה חגורות בטיחות כנראה הפריעו, כנראה הפריעו, אבל מי שאין לו חגורה, לא נכנס לאוטו. דברים פשוטים, לא... התנהג לפי הכללים, כי הכללים סטטיסטית הם כנראה כן יותר טובים, כן? אתה לא יכול לקחת כל מקרה. ובעיקר מה שאני רוצה להוסיף הוא, שלפי מיטב ההתבוננות שלי בתחום הזה של נהיגה וזהירות בדרכים, הרגלי הנהיגה שלנו לא מתחילים כשמתיישבים אחרי ההגה, הם פשוט המשך של הרגלים שיש לנו במקומות אחרים. והתיקון לא יכול להתחיל מאחורי ההגה. התיקון צריך להיות הרבה לפני כן. ואני אסביר לנו מה הכוונה. לפני שנה הייתה תאונה מחרידה בגוש עציון, דיברתי עליה פה השנה, בעשרת ימי שבעה. מישהו שהתעסק עם כן, הוא התעסק עם הסלולר או עם העביר תחנה ברדיו או משהו. כן, זה לא משהו שאף אחד אחר לא עושה. זה כולנו עושים, כלומר, יצא לו תקלה שזה נגמר באסון, אבל למה כשאדם נוהג הוא מתעסק בסלולר ועוד דברים? כי אנחנו רגילים לעשות כמה דברים בבת אחת. כי אנחנו רגילים לבדוק מיילים תוך כדי ישיבת צוות, אנחנו כל הזמן מוסכים, אני לא יודע כמה אנשים פה בדקו אס-אמס תוך כדי השיעור שלי, אבל במכללה, איפה שאני מרד, במכללת הרצאו, כשמחשבים פתוחים, אני יודע שהם לא מקשיבים. לא שאני לא בטוח, אני בטוח שלא. בטוח. חלקם רואים סרט, חלקם משחקים קלפים, סוליטר. כולם בדקו מייל תוך כדי השיעור שלוש פעמים לפחות. אני צודק? היי. ולכן גם כשהחבר'ה האלה נוהגים, לא עקב, גם אני. אז כשאני נוהג, אני גם מחייב בסלולר, אני גם מעביר תחנה. כשאדם נוהג, הוא צריך להגיד לעצמו, אני נוהג. אני חוזר, אני לא חושב צריך להיות כמו הבדיחה על אחד מנסיעי ארצות הברית, שעשו לו לוס מסטיק תוך כדי שנוהגים, כן? כלומר, מותר. אבל כל דבר שהוא סותר את הריכוז בנהיגה, פשוט לא לעשות אותו. נקודה שנייה שאני רוצה להתייחס אליו, זה לכבוד חג השבועות, זה להדגיש נקודה שחז"ל הדגיש אותה כמרכזית בחג. אני אומר לכם כרם בישיבת הסדר עכשיו, לא כמרצה במכללה, שאני מרגיש שיש חולשה גדולה מאוד בתחום הזה בדור, עם פיתוח שפה דתית חדשה. ואנחנו לפעמים כהורים, אנחנו נמשכים אחרי הקסם של השפה החדשה אולי, ולא מבינים שמשלמים על זה מחיר וצריך לפעמים לעצור ולחזור על המילים הישנות. מה שבעיקר הקפיץ אותי זה כתבה שהייתה בעיתון מקור ראשון בשבת האחרונה, פרסמה שם מאמר חוקרת באוניברסיטת בר אילן, שטענה שיש לא מעט זוגות עם כיסויי ראש דתיים לאומיים שלא מקפידים על טהרת המשפחה. לא מקפידים, אני מצטט רק לתוך המאמר, אם לא הביאה שום נתונים סטטיסטיים. אבל לא מקפידים, ולא הכוונה שלא שומרים על הרחקות, הכוונה שהאישה לא טובלת במקרה. זאת הכוונה, לא מקפידים. והיא באותו מאמר באה להגיד, חייבים לעשות תיקון לדבר הזה. ומה התיקון שהיא מציעה? להסביר בצורה ידידותית כמה זה טוב לזוגיות טהרת המשפחה. ואחד מהטיעון הכי טוב שהיא אומרת, תגידו לילדים שלכם או לתלמידים שלכם, זה שהיום יש תופעה טרנדית בעולם שנשים חילוניות גם טובלות. למה הן טובלות? כי זה טוב. זה מרענן את הזוגיות, זה נחמד, גם יש מקוואות של כמו ספר, ותבינו את זה לילדים שלכם. ואני רוצה פה רק לומר את דעתי. אני לא יודע אם דעתי תעבוד יותר טוב מדעתה, אבל הדעה שלה לדעתי פסולה גם רוחנית, וגם לדעתי על הסיכוי באופן מעשי להצליח. ואני רוצה להסביר את העמדה הזאת בקצרה. כל ספא שבעולם, וכל כמה שזה נחמד, הוא לא יכול להתגבר למי שלא מחויב לדבר על הצורך שבועיים מדי חודש שזוג פורש אחד מהשני. כל ההסברים האלה, שזה מרענן וזה טוב, זה מופיע בגמרא דרך אגב, זה רק אחרי שאתה מקבל לעצמך מכוח קוד קבלת או מלכות שמיים את החובה לציית להלכה. אני מאמין שלטוב לך, אז אני גם יכול להסביר לעצמי מה זה גם אולי מועיל לי. אבל לבנות מחויבות כל כך עמוקה, רק לטוב לך, אני גם מעריך שזה לא עובד, לא מעריך, אבל גם, זה גם פסול רוחני, אנחנו צריכים לא לפחד, לחזור על המילים הפשוטות שנעשה ונשמע. לומר לילדים שלנו, שאנחנו שומרים לכל תורת המשפחה, לא כי זה נעים לי, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. ולהחזיר לשפה הדתית את אותו דבר פשוט שבני ישראל אמרו, כשעמדו לפני הר סיני, נעשה ונשמע, בלי לשאול. הרי כשאוכלים את המדרש הידוע, זה מופיע בגמרא בקריאת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא מחזר על כל האומות, הופיע מהר פרן, הוא מציע לכולם את התורה, וזה את השיר היפה של אברהם פריד, שאני מניח שמוכר, כן? לא מכירים. הגרמנים לא נזהרים במה? בתרצח. האמריקאים לא נזהרים ב... קבל את אביך ואת אמך. האנגלים במה הם לא נזהרים, תוכל להביא לשניזין, במה הם לא נזהרים? בתחמות? אומה ואומה. אבל כשקוראים לגמרא, מה שמיוחד בעם היהודי, כאילו שהם שאלו מה יש בה, ואמרו להם, וואלה, זה יפה, זה מוצא חן בעיניי, זה טוב לך. אלא הנקודה היא שהם לא שאלו. כן, איך אומרת הבדיחה? אבל זו בדיחה עם עומק. למה יש שתי דוחות? אמרו להם, זה בחינה, אמרו, טוב, תביא שניים. אבל הנקודה היא שיהודי קודם כל מחויב לפני שהוא שואל מה. כי המחויבות היא הבסיס של הכל. אחרי שאתה מחויב, אני גם יכול לתת לך שיעורי פילוסופיה עצומים, כמה זה טוב לך גם. אני באמת מאמין בכל ליבי שהתורה היא לטוב לנו. שצורת הקיום של התורה היא בונה חיים משמעותיים, לאו דווקא מבחינה פיזית, אלא מבחינה רוחנית, כי התורה מכירה את טבע האדם ואת חוויותיו, ונותנת להם עיגון בבסיס רוחני, אבל זה מתחיל בראש ובראשונה, נעשה ונשמע. אני לא מזמן היה לי יום הולדת, וביום הולדת שלהם תמיד הילדים מורים אחד לשני, שכל מה שאתה רוצה שיהיה לך, כל מה שאתה רוצה שיהיה לך. אז גם לי אמרו, אבא, כל מה שאתה מאחל לעצמך שיהיה לך. אמרתי להם, תודה רבה, זו ברכה יפה. ואני רוצה להזכיר לעצמי וגם לכם, שאני אדע גם לשאול, מה השם אלוקיך שואל מעמך, שזה יהיה חלק מהשפה שלנו. ואני רוצה לאחל לנו שקבעת מלכות שמיים של ליל שבועות, שבועות בבוקר, בתפילה, וגם אני אומר, בחינוך מול בבית, לא לפחד להגיד את זה. מי שפה מחתן ילד, והילד יכול קצת לפתוח איתו בשיחה, התרת המשפחה, לא נמכור לו רק כמה זה נחמד לנו התרת המשפחה. ברור שבראשונה להגיד, זה דבר השם, זה הלכה בשולחן ערוך. ואני מאחל לנו שנצליח בעזרת השם לקבוע מלכות שמיים שלמה, יחד עם זה שבאמת נרגיש באמת וטוב לנו כל הימים וחלפינו כיום הזה.
טוב וחג שמח.
ארבע רגליים לשולחן, השולחן לא עומד, זה הכל. שקוי,
יש לך פה מילה, לא?
Thank you.